אנחנו בפסוק ב', ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, מונה כאן את השבטים, והיה כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. רש"י שם לב שהמילה יוסף היה במצרים מיותרת. כל בראשית שמה, איפה הוא היה יוסף? במצרים הוא היה. מה בא לחדש לנו התורה? איזה חידוש, מה זה, מה היה במצרים? הידוע שאין מילה מיותרת בתורה. אין מילה מיותרת בתורה. אז שאלה מתבקשת מאליה. מה זה יוסף היה במצרים? אומר רש"י במקום, ויוסף היה במצרים, ולא הוא ובניו היו בכלל 70, בכלל. אז מה החידוש כאן? אלא להודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרואה צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים, נעשה מלך ועמד בצדקו. זאת אומרת, מה שמאפיין את יוסף הצדיק, שהוא עובר בחיים שלו הרבה נסיבות, נאמר, שונות, אחת מהשנייה. זורקים אותו לבור, שונים אותו אחד, בא למצרים, נעשה למלך, נעשה. ובכל מבחן שהוא, בכל מציאות שהוא עומד בה, הוא נשאר צדיק. יכול לקרות דבר. מי הוא לומד את זה? מהאבא שלו, מיעקב אבינו. גם יעקב אבינו, הרי תיתן אמת ליעקב. יעקב אבינו נרדף על ידי אחיו. אחר כך הוא עבר ללבן, אחר כך היה לו בעיות עם האחים, עם הבנים שלו, עם דינה, מה לא, מה לא, מה לא. ותמיד הוא היה צדיק, בכל מקרה כזה, הוא נשאר אמיתי, ייתן אמת ליעקב. זה מדרגתו של יעקב אבינו, וזה גם מדרגתו של יוסף, וזה גם מדרגתו של עם ישראל. אלפי שנים, נשארנו צדיקים, מה אתם אומרים? עמך ישראל. כולם צדיקים לאורך כל הזמן. בניגוד לזה, יש אנשים שהם מבחינת כל מקום שהם נמצאים, משחקים אותה. פיצול האישיות. פעם כאן, פעם כאן, פעם כאן. אבל יוסף, יעקב אבינו, ואנחנו, ברוך השם, בכל מצב, הערכים זה עומד לנגד עינינו. והעולם המשתנה, זה לא משנה את הערכים, את האמת. פרק ד', דילגנו באמת משנה ו', נחזור למשנה ו'. קטן קורא בתורה ומתרגם, אבל אינו פורס על שמה ואינו עובר לפני התיבה. מה זה מתרגם? קטן קורא בתורה, מותר לו להיות אחד מן הקוראים לתורה, לקרוא בציבור. וברמב"ם בפירושו במשנתנו של דעת אחד מן הגאונים האחרונים דווקא אחר שלישי, אבל השלושה הראשונים זה עיקר קריאת התורה, זה לא. ויש מבארים הטעם שאין הכוונה בקריאת התורה אלא להשמיע לעם, ואין זו מצווה גמורה, אף על פי שהוא מברך. הרי מכל מקום יש לו שייכות בתלמוד תורה עד שאחרים מצווים ללמדו. כן? בכל זאת, הוא אומר, זה לכן, למרות שהוא קטן, הוא יכול לקרוא בתורה. מה? כן, מברך. כן, מברך. דרך אגב, אנחנו בשמחת תורה מעלים את כל הקטנים. תחת לחופה. כל הילדים אפילו הקטנים מאוד קוראים. יחד עם הבעל קורא, כמובן, גם מברכים, אחד איתו. הוא מתרגם, וכל שכן שקטן רשאי לתרגם, וכמו התימנים דיברנו שהם מציין תרגום. אבל אינו פורס על שמה, אינו עובר לפני התיבה, לפי שהוא בא להוציא את הרבים ידי חובתם. זה כבר דין אחר. והרי שנינו, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים מבי חובתם, ואינו נושא את כפיו, אם הוא כהן, שאין זה כבוד לציבור להתברך מפי קטן. אבל משרד חינוך כן. זאת אומרת, אם ההורים, אם יש הילד קטן שהוא כהן, הוא יכול, אבל לא, הוא לא יכול להיות המברך הבלעדי, אלא יחד עם האבא שלו. ואינו נושא את כפיו, כן? פוחח. מה זה פוחח? אדם שבגדיו קרועים ובשרו נראה. היום יש כאלה מודרני לפעמים. אני רואה, יש מכנסי ג'ינס, קרועים לגמרי. כמה שזה יותר קרוע, יותר מודרני. ראיתם דבר כזה פעם? מישהו ראה לך? משהו נורא רעיון. פעם רציתי להעיר למישהו, שתראה איך אתה הולך. נקראו לך כל המכנסה. צחק עליי. זה סופר, זה שיא המודה. זה נקרא מה קוראים, פוחח. מהליווי של האדם נקרא מי האדם. כן, הליווי זה דבר חיצוני, אבל נקרא. אז אדם שהוא הולך קרוע ובלוע וכל הדברים האלה, אז פוחח, ככה הוא קורא. גם אדם הולך להתפלל, צריך להתלבש יפה, מסודר וכל זה, אם יש לו ז'קט או חליפה או משהו כזה. ציבור החרדים עוד שמים לב, למקבט למשל, אתה מתפלל וכל זה. בסדר, ככה צריך להתחיל להתפלל. אתה עומד מעמד כזה, פורס על שמה שועיל והוא פורס מקומו ואינו עובר לפני התיבה, אין רואים אותו בביזיונו. מתרגם בתורה שאין חשיבות כל כך בתרגום, לכך אין חוששים על זה לכבוד הציבור. אבל אינו קורא בתורה הפוכח, כן? משום כבוד התורה. ואינו עובר לפני התיבה ואינו עושה את כפיו. אינו עובר לפני התיבה הפוכח שהכל רואים אותו במדיונו, ואין זה כבוד לציבור ואין עושה את כפיו, ואם הוא כהן מהטעם משגנאי הוא לציבור. סומה פורס על שמה ומתרגם. אף על פי שהוא אומר ברכת יוצר המאורו, זה ברכת קריאת שמה, כן? אינו נהנה מהם מכל מקום, הרי נהנה מהם על ידי כך שבני אדם רואים אותו ומונעים ממנו מכשולים, כמו שמובא בברייתא. אמר רבי יוסי, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, והיית ממשש בצהריים כאשר משש העיוור באפלה. כי מה אכפת לו לעיוור בין אפלה לאורה? זאת אומרת, היה מצטער להבין את הפסוק הזה. איך זה יכול? כי עיוור באפלה. אני אומר, כי מה אכפת לעיוור בין אפלה לאורה? הוא כל הזמן העיוור באפלה. עד שבא מעשה לידי. פעם אחת הייתי מלך באישון לילה באפלה, וראיתי סומה שהיה מלך בדרך ואבוקה בידו. אמרתי לו, בני! שמה אתה צריך את האבוקה הזאת? מה, אתה עיוור במילא, אתה לא רואה שום דבר. אבוקה הזו, מה לך? אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רואים אותי ומצילים אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומן הברקני. כן, הם רואים אותי, אז אומרים, תיזהר. הם מכוונים אותו, בני אדם. אבל ראיתי, באיפה זה, נדמה לי, ביחוות הלבבות, הוא אומר את הדבר הזה. שאדם בעולם הזה משול לעיוור. משול לעיוור. ויש אנשים שיש להם צרות בחיים. צרות. עכשיו הוא מדבר על הכרת הטוב. איך אדם שיש לו צרות בחיים, איך הוא יכיר בחסדי השם, בטוב השם? איך הוא יכול להכיר? הוא אומר, משל למה הדבר דומה? לעיוור שהולך בבית. הולך בבית, נתקל בקיר. מי שם את הקיר כאן? נתקל בעמוד. מה זה? מי שם את הכיסא? מי שם... מאשים את מי?
העולם.
את כולם. חביבי, אולי אתה לא רואה. יכול לקרוא דבר כזה. ככה אדם בעולם הזה. לכן כתוב כנר מצווה ותורה אור, אז אתה מאיר את חייך. כן. הוא מסביר, זה הכרת הטוב. אז אדם צריך להבין, גם כשהוא נכשל והוא נופל והוא עובר והוא לא רואה, מה הוא צריך להגיד? תודה רבה. להדליק נר. גם שהוא יראה וגם אחרים יזהירו אותו. רבי יהודה אומר, כל שלא ראה מאורות מימיו, זאת אומרת, עיוור מלידה, אינו פורס על שמה. כגון שנולד סומה, הואיל מעולם לא הייתה לו הנאה מן האור, אינו פורס על שמה, אינו יכול לברך ברכת יוצר המאורות. ואין הלכה כרבי יהודה. כן. אתה לא היית בשורה לתימנים? אתה לא תימני, אתה תימני? כן? תימנים, יש תרגום אונגלוס. אז התימנים הם נוהגים, לא נוהגים ככה. כל פסוק, קוראים פסוק ומתרגמים תרגום אונגלוס. אז בעל קורא, קורא את הפסוק, ועל ידו יש מישהו שמתרגם וקורא את הפסוק. איך זה הולך אצלם? זה נקרא מתרגם. אנחנו באורות בדף כף. ישראל ותחייתו. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא, כן? אנחנו עם קדוש, והקודש הוא מרכז חיינו. דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנחנו מתגלים דרך האמת והאמונה. ואין בנו ערכים פרודים, דהיינו כל החיים אמת ואמונה. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. הכוונה היא לכל האומה, לכל, כולם ביחד וכל אחד לחוד. הדינים, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. כי האחרים אין להם דינים, אומנם כאילו למוסלמים, לנוצרים, אבל באמת זה לא. כן? הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה, אלא פרט פה, פרט שם, ולא כן ישראל, וכל דרכיך דהו, היא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, זה שייך לא רק לפרט, אלא גם לכלל. שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, בכל דרכיך דהו, היא, מה זה בכל דרכיך דהו? כל דבר, דבר, האם זה רצון אלוקים או לא? כל דבר. אני הולך לעבודה, זה רצון השם? מה אתם אומרים? כן או לא? נבדוק קודם. כל דבר, זה בכל דרכיך עד היום. כל דבר ודבר, תבדוק אם זה דרך האלוקים או לא. דרכי האלוקים. הוא אומר, זה לא רק עניין פרטי, זה גם עניין לאומי, עניין כללי. שהיא פרשה קטנה כוללת כל גופי תורה שהוצאתי לפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד והממשלה והרחבה בישראל, הכל ממקורו בקודש. והם נובעים, הם נובעים. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. למה במשפטים אתה מוציא את הקודש מן הכוח אל הפועל. על כן השמיכה, השמיכה הכוונה היא שמיכה לרבנות, שהיא נושאת שם אלוקים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית לתוכן לאומנו. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. עם ישראל, היה לו מנהיגות. ממשה רבינו דרך הסנהדרין, לאורך כל הדורות, עד הוא הייתי אומר בית שני, קצת אחרי זה. ברוך אתה אדוני אלינו, לכל עולם שהכל נהיה בדברו. מי הביא את הכוס הזה? אתם יודעים, ראיתם מי זה הצדיק? אתם לא יודעים. אז זה היה עד אחרי חורבן בית שני. הרומאים, שהם עשו עלינו עבודת דוקטורט, מה מקיים את העם היהודי? הגיעו למסקנה שהעובדה שיש שם היררכיה, יש שם סמכות רבנית שהיא פוסקת לכלל ולפרט. היה סנהדרין, אבל אחרי החורבן, לאט לאט. אז הם גזרו גזרה ואמרו, כל מי שיסמוך ויסמך יהרגו אותו. למה? לשבור את הסמכויות שהם הם מנחים את עם ישראל, את הכלל ואת הפרט. אני מדבר כאן העניין של הסמיכה. גם היום יש סמיכה. אז יש סמיכה, אדם לומד חומר מסוים, בוחנים אותו, ומקבל, זה נקרא יורה יורה, אם הוא רגע יותר גבוה, זה נקרא ידין ידין, ראוי לדון. אז זה גם נקרא, אבל זה רק השם, אבל זה לא מה שהיה פעם. פעם הסמיכה הייתה ממשה רבנו, ממש היו סומכים חכם את חכם, חכם את חכם, ככה זה היה עד שהרומאים ריסקו לנו את ה... את המערכת הזאת של הסמיכה. אבל היום זה ככה, שתהיה הנהגה. גם היום, למשל, הרבנות הראשית. הרבנות הראשית זה לא עניין טכני, שיש איזה מישהו שהוא... זה היסוד של הרב קוק זצ"ל בעניין הזה. שצריך לחדש ימינו כקדם, תהיה סמיכה בעם ישראל, סמיכה שהיא פשוט תהיה פוסקת לכלל ולפרט. אחרת כל אחד יעשה, איש הישר בעיניו יעשה. והרומאים לא השלימו עם הדבר הזה. ודרך אגב, היום במדינת ישראל יש מאבקים נגד הרבנות. גם מצד הציבור הלא דתי, הקיצוני, אני לא מדבר. אבל גם מצד החרדים, למשל. יש להם את הרבנים שלהם, הרבנות שלהם. זה נקרא כמו... יש הכשרים שלהם, בדין שלהם, כל הדברים האלה. זה המשך המאבק של ההתחלה. אבל האידיאל הוא שתהיה סמיכה. במיוחד תהיה הנהגה דתית, פוסקת, בכל דרכי חדיו, לכלל ולפרט. על זה היה מדבר כאן הרב, הסמיכה הזאת. על כן, הסמיכה שהיא נושאת שם אלוקים עליה, היא כל כך נחוצה לנו. למה? כי היא פוסקת, היא מורידה את האמת האלוקית, את הקודש אל החיים, אל הארציות, אל המציאות שלנו. היא כל כך אופיית לתוכן לאומנו. והרישה היוונית אסורית הרגישה בחוש העיוור שלה, התחיל כבר מהיוונים, המשיך עם הרומאים, את ערך הסגולה הגדולה הזאת, וגזרה על הסמיכה. ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה, סיכר את חייו, ומסר את חייו, ופעולות מסירת הנפש הזאת נשארה, כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם, משה רבנו עליו השלום, מתפסו את כוח המשפט, שזה כאמור הוצאה מן הכוח לפועל של הקודש, של האמת האלוקית, בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התוכן האלוקי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוקים באה יחדיו עם המשפט האלוקי. כי יבוא אליך העם לדרוש אלוקים, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורתם. זה משה רבנו. בדרישת אלוקים אל המשפט נשארה סגולה ישראלית שהיא מתגלה באופי האלוקי הכולל עולמי עד וזורח בארץ ישראל, בארץ חבל נחלתו, מקום ההורה של סגולת הקודש. אמינות, אמינות זה הנצרות בדרך כלל, כשהוא אומר את המילה אמינות. הפקירה את המשפט. הנצרות, אני לא מכיר את הנצרות, אבל שם אין משפט. מישהו עושה פשע, רוצח, משהו כזה, הולך אל הקומר, מתוודא וכל זה, מחו לך, מחו לך, מחו לך, וזהו. אבל אין את המשפט. אמינות הפקירה את המשפט, תקע עצמה במידת הרחמים, העיקר הרחמים, האהבה וכו'. והחסד המדומה הנוטלת את יסוד העולם ורסתו, ומתוך הכירת יסוד המשפט מתוכנו האלוקי, תופסת אותה הרישה יותר מגושמת, וכידוע שהאכזריות היותר גדולה, חוץ מדש, היה בנצרות, באינקוויזיציה, בשואה, בכל זה, זה הכל זה תרבות נוצרית. הוא בא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית החודרת בהתפשטות גדולה לנפשות העמים. ובזה מתייסד יסוד שנאה לאומי, שנאה, כי איפה שיש משפט, יש שם חשבונות. שנאת לאומים ועומק רעה של טומאה, שפיכת דמים, ובלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. אומנם עיני כל מוכרחות להיות נשואות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוקי יעקב במהרה בימינו, והוא, מה יעשה המשפיע, המשיח? ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. לא לבטל את המשפט ואת הדין, כי שם נקראת האמת, בחיים, במציאות. אז זה העניין של עם ישראל, לגלות את האמת בעולם הזה, האמת האלוקית, או הקודש, כמו שקורא לזה גם, לגלות כאן בעולם מהם.
רק, יש את ההסמכה, צריך שהמשיח יגיע, שמספיק שכל הרבנים
היה כבר ניסיון כזה, הרי לפני מאות בשנים, שניסו לחדש את עצמך, ולא הסתעמלת בדבר הזה. אבל זה לא קשור לזה. ודאי שבימות המשיח זה דור דעה, דור שמלא דעה, דעת השם, כל העולם כולו יכיר בו. אבל זה שצריך להשיע לנו סמכות רבנית אחת, שהיא, כל העם יכבד אותה. זה מחויין במציאות הדבר הזה. אחרת תראה מה קורה. זה פוסק ככה, זה פוסק ככה. ואנחנו כצון שאין לו רואה. אתה בעד הרבנות הראשית.
יכול
להיות שיש
אינטרסים פוליטיים.
יש להם אינטרסים פוליטיים. ודאי, איזו שאלה. כלכליים, פוליטיים.
זה לא תמיד תקין.
אבל זה מאבק, זה מאבק של דורות, ובסופו של דבר תקום הסנהדרין במהרה בימינו אמן. נדמה לי שהקימו כאן איזו אגודה, יש להם איזו אגודה, הסנהדרין, שרוצים להקים את הסנהדרין, גם בירושלים. אבל זה לא יתקבל לצערנו. אבל הבנתי שתקום הסנהדרין במהרה בימינו אמן.
למה הרב
הקים
רבנות
ראשית
ולא
סנהדרין? כי המציאות לא הייתה בשינה לזה. אי אפשר לעשות צחוק מסנהדרין. אם יש סנהדרין ואף אחד לא ישמע לה. אז הוא אמר, בוא נקן, מכינה לסנהדרין. הרבנות הראשית זה מכינה לסנהדרין. תרגיל על יבש. זה נקרא. זהו, בעזרת השם יתקום.